התחלנו לעסוק בזה שיש אנשים שהם יצאו מהסדר הרגיל. עמוד 255 את ההוצאה הזאת. וכיוון שהם יצאו מהסדר הרגיל, אז הם יותר עלולים לקבל החלשה, וצריך להחזיר אותם לבריאות האנושית. ואמרנו שמרכיב מאוד מרכזי בבריאות האנושית זה היסוד החברתי, שהחברה היא המצב הבריא של האדם. גם ככה הוא, כמו שאדם צריך מזון בריא ואוכל ואוויר טוב, הוא צריך חיים חברתיים. פה יש כמה אנשים, שלושה אנשים שצריכים שימור. לשון זה חולה. החולה מצבו הגופני יוצא חוץ לטבע הקבוע, הוא יצא מהסדר, וזה פועל גם על המצב הרוחני שלו, מרופף, ולכן הוא נעשה מוכשר. יש פה, הוא עלול לקבל השפעה רעה ולא טבעית מכוחות חיים רוחניים שפועלים על הדמיון שלו כדרכו. דיברנו שעיקר הבעיה היא הדמיון. הדמיון הוא מאוד מאוד מלא תנועה, מלא התרחשות, הוא מאוד מאוד קשה לשליטה, מושפע בקלות, מאוד מאוד זורם לכל מיני כיוונים בעזרת כל מיני גורמים שקשים לצפייה וידיעה מראש, וזה נקרא מזיקים. כמה מקומות ראינו שהרב מסביר שהמזיקים, הכוונה דמיונות מקולקלים, דמיונות משפיעים לרעה על הנפש של האדם, על הרוח שלו, על עולם המחשבתי הרגשי של האדם. ואדם שהוא חולה הרבה זמן, זה לא רק שהוא חולה פיזית, הוא מנותק מהחיים הרגילים, והוא יותר, הדמיונות יותר יכולים להקות בו כל מיני דאגות וכל מיני התייחסויות לא נכונות ופרשנויות מוטות של המציאות. בכלל הוא יכול להיכנס לכל מיני לאיזה בועה, לאיזה אטימות אישיותית מסוימת שהוא יכול לתת ליצור לעצמו, ולכן הוא צריך שימור. וההגנה הכי טובה על חולה זה ראות, זה שיקוע בחברה, אני רוצה שבאים לבקר אותו, ביקור חולים. ביקור חולים זה לא רק בשביל להתפלל, שזה עיקר מצוות ביקור חולים, אלא ביקור חולים, עצם המגע החברתי מוציא את האדם מהשקיעה בדמיון הפרטי שלו, בשגיונות שלו, וזה מחזק את הכוח הרוחני האנושי שלו על פי אורחו שיצרו יוצר כל, שהכל יספה ביתו. גם חתן וכלה, חתן וכלה הם גם יוצאים מהסדר, שפע רעיונות שבאות אל אדם בבת אחת. חתן וכלה זה בסוף הפתעה, בבום אחד, בין רגע, פתאום אתה הופך להיות משהו אחר. לעת שמצבו גורם לצער, פתאום לפני, עתיד רוח, פתאום עכשיו משפיע על כל העתיד, החלטה של רגע, של בעצם מעשה של רגע אחד. כן, לקדש אישה זה לוקח בדיוק דקה, ודקה אחת מכריעה עכשיו עשרות שנים. למה, אם אתה תחיה עכשיו עשרות שנים, זה לא קניית מכונית ואפילו לא קניית דירה או כל דבר אחר, זה החלטה עם המון המון השלכות, החלטה הכי מרכזית שאדם מקבל בחיים שלו. והדבר הזה בכל צדיו, כולל הדברים הטובים, כולל הרים, זה מתגלה גם כל חתכתי החיים מכשוליהם. אתה רואה פה את כל הבעיות וכל מה שזה אומר, זה מאוד מורכב, זה החלטה מאוד מורכבת, אתה מקבל את זה ברגע אחד, זה ממש מצב לא טבעי. האדם בדרך כלל לא חי ככה, אדם בדרך כלל חי בצורה כזאת נורמלית, לאט לאט מקבל החלטות בצורה איטית, שגרתית, כמעט כמעט. והמצב הזה הוא מעמד בלתי טבעי לרוח האדם. אנחנו רואים תופעה שאנשים לפני החתונה שלהם, פתאום יש להם פתאום התקפי חרדות ופחדים, פתאום תופסים את הראש, רגע, מה אני הולך לעשות עכשיו? אני יודע שם את זה, אני סגור על זה, לא סגור על זה. יש פתאום איזה אי-וודאות, זה לא נורמלי. כי ראוי לאדם להיות עיניו הביטים, לא לקצה הארץ. אדם לא יכול להסתכל עד סוף החיים. הוא מסתכל, יכול להסתכל שנה קדימה, שנתיים קדימה. אפילו לימד מקצוע, מקצוע, כמה זה לימד מקצוע, שלוש. אפשר להחליף, אפשר לשנות. זה החלטות שאפשר להכיל אותן. אבל פה יש משהו שאדם לא מצליח להכיל אותו בעצם. וזה אולי, אדם יכול רק לסוג, ועמד החומר המוסרי העכשווי. אין לו בריאה, הוא צריך להשליך על השם יעבור. צריך לפתוח מה השם, שבסתותו כל אשר תשיג ידו, מה שהוא עושה לפי מסת ידו בהווה, בעד ההווה והעתיד, אז בעזרת השם תהיה דרכו נכונה. ולכן אנחנו רואים תופעה שדווקא חתן וכלה תוקפת אותם ביום חופתם חולשה רוחנית, עלולה לפגוע בחתן וכלה, כי הם נוהגים לפי, לא לפי הטבע הרוח האנושי הבריא, ולכן הם צריכים שמירה. מה ההגנה הכי טובה של חתן? הוא נמצא עם חברים, אז הוא מונעים ממנו להשתקע בערפל הזה שהוא יכול לשקוע בו. וזה, רגע, מה אני יכול לקבל עכשיו? זו החלטה כזאת, ומה זה אומר? ופתאום להשתקע בכל מיני דמיונות ופחדים וחששות ואי-ודאות, ובקלות אפשר להשתקע בזה. לכן צריכים מיד להחזיר את האדם למצב הקבוע של חברה אנושית, חברת רעים. לכן אנחנו רואים שיש תמיד סביב החתן, תמיד מסתובבים, לא רק ביום חופתו, בכלל צריך שיהיה רעים, כל מצלות חתנים או נערים עם שתי נגינתם, תמיד מביאים חבר'ה, זה לא, לא להשאיר את החתן לבד.
מה?
כי אין לו יכולת. זה לא שהוא חשב הרבה, זה לא שהוא לא חומרים על השם, הוא לא פתאום עכשיו. הוא חשב הרבה, הוא קיבל החלטה. אבל עכשיו, ברגע, רגע, האמת, בסוף זה משהו שהוא לא יכול להכיל אותו. אין יכולת האדם להכיל ברגע אחד עתיד של עשרות שנים, כל המשמעות. זה, אין לו יכולת. אז אנחנו מחזרים אותו לנורמה החברה של החברה האנושית, ש... תהיה כמו כולם, תהיה כמו כולם, רגיל, כולם מתחתנים, כולם שמחים, וזה, ועשית כל מה שיכולת, ביררת טוב, וזה, והם סתמכים אותו. ואז זה מבריא אותו, זה עוזר לו, זה מחזק את רוח האדם בטבעו המדיני. בברית המוסיפים גם חיה. חיה זה יולדת. יולדת, אמנם זה רק בערך הוספה הבאה לרגלי מכשלות החיים האנושיים. וכשאתה, חפשנות רבים, נעשה קבל להם גם המעמד הטבעי. כן, המצב הזה של חיה זה לא לכל הדעות. כי באמת, לכאורה היה צריך להיות שיולדת זה דבר די טבעי. לא צריך להיות כך מסובך לידה. אבל בגלל שבני האדם יש להם טעויות וכישלונות, והם עושים חשבונות רבים, אז מזה נוצר טעויות, נוצר שגם המעמד של הלידה נהיה מעמד מסובך. גם הוא נהיה לא פשוט. היה צריך להיות מעמד מאוד פשוט, הלידה. אבל בני האדם סיבכו אותו גם כן. בואו נראה. לידה, מצב טבעי תמידי למין האדם. לא היה ראוי להיות בא לידי גירוי וחלישות רוח בלתי טבעי. לידה היה אמור להיות דבר נורמלי, לא מסובך כל כך.
בלי כאבים?
גם אם יהיה כאבים, אז מה? אבל זה חלק מהטבע, זה נורמלי, זה טבעי. זה לא עליי צריך להיות כל כך עלול להיפגע מכוחות חיים דמיוניים ולהחליך את הרוח שלא כטבעו. אבל מעללי יצר האדם השפיעו על מעמד הגופני והנפשי לרעה. כן, יצר לב האדם, כמו שאדם, חטא אדם הראשון, הוליד מערכת שלמה שבעצב תלדי בנים. יכול היה צריך להיות שלידה תהיה אירוע מאוד שמח, מאוד יפה. אבל רואים כללה, בעצב תלדי בנים. יצא הלידה האנושית ברובה מכלל מצב טבעי, ובא למצב יוצא מסדר טבע הבריאה. היום רוב הנשים שהן הולכות ללדת, הולכות לבית חולים. יש לך בית חולים. בית חולים זה אנשים שסתו מהטבע, יצאו מהטבע. מצב לא נורמלי, ולידה זה הדבר הכי נורמלי בעולם. אז מה את עושה בבית חולים? רואים שהמצב הוא שבני האדם, למרות שלידה אמור להיות הדבר הכי טבעי, האנושות קולטת את הלידה עדיין כדבר לא כל כך טבעי, וזה משפיע גם על המעמד הרוחני של החיה. והיא עומדת במצב חלש. כתוב שנשים מתות בשעת לידתן. הגמרא אומרת שבשעת לידתן שטן מקטרג. למה? כי פתאום נותן כל מיני מחשבות בראש, והן אומרות לא רוצות ללדת יותר, ופתאום יש להם כל מיני חשבונות, פתאום איזה תסבוך נפשי רוחני שעלול להתפתח סביב הלידה, בזמן הלידה, אחרי הלידה. אנחנו רואים שיש המון פעמים משברים נפשיים, יש פתאום איזה מערבולת מסוימת שעלולה להתפתח, וזה לא פשוט, זה מצב חלש, זה דורש שמירה וחזרה על הסדר הקבוע של חברה אנושית חזקה ברוחה ונפשה.
זה שהיום חוזרים יותר ללידה טבעית וטבעי ולוקחים את זה כמשהו לא.
מה לידה טבעית? מי הולך? אתה יודע מה המצב בבתי חולים? אין מקום בכלל.
לא, לוקחים
את זה. אין מקום, צפוף. מה לידה טבעית? לידה טבעית, שמים לך בבית חולים, בתוך הבית חולים פותחים לך איזה חדר, יש לך רופאים בטווח 2 מטר, טוב, עושים לך הצגה של לידה טבעית. אין שום בעיה, רק זה לא טבעי, זה לא כמו הילה או חתולה, תוך שנייה מוצאת איזה חושה, מחבט שם, יולדת, אחרי זה כמה, משיכה לתפקד.
כי יש באמת מצבים שמצילים חיים.
כן, אבל כל זה לא...
הוולד והיולדת,
אז זה שזה ככה,
רמת הסיכוי,
זה שזה ככה, זה שהמצב הוא של סכנה, זה תשקיף של בעיה יותר עמוקה, שמעמד הלידה הוא לא פשוט. את הנפש.
חטא אדם הראשון.
נכון. לא מאשימים אף אחד.
לא, זה לא כאילו איזה משהו שהחברה, כן, מה שנמצא כן, היא כן. בתקלה.
לא, לא, זה החברה, החברה בתקלה.
יש ריקבון מוסרי.
לא, כן, בגלל שיש ריקבון מוסרי, ורק לא מאשימים מישהו אחד.
החברה המוסרי זה משהו...
זה מימים ימים. כן, זה חלק מהבעיה, נכון? אז אמנם זה לא נחשב בין המנויים הראשונים, זה לא כמו חולה וחתן וקלה, שהם שם מאוד בולט שהם יוצאים מהסדר הרגיל, וזה הכרח, חולה מחולים וחתן וקלה, כי יש שם השפע של התרגשות ודבר שמכביד ורוח צפייה לעתיד וכו'. אבל יש סברה להגיד שגם חיה, יש אומרים גם אבל, אבלות היא גלגל חוזר בעולם, גם אבלות כמו לידה, ילד זה דבר נורמטיבי, זה העולם, מה לעשות, נולדים, מתים, כמו שנורמלי של נולדים, גם נורמלי של מתים, זה לא חידוש, זה לא איזה הפתעה וכו'. אלולי...
לפני זה אפשר לשאול על היולדת, אז מה זה
יצחק? יצחק שימור, יצחק חברה, חברה, לא להיות לבד. לא להשאיר יולדת לבד, לא בזמן הלידה ולא אחרי הלידה, תמיד שהוא איתה עוד.
כי
יש פה זעזוע, יש פה יציאה מהסדר, יש פה זעזוע אנושי.
לכן דווקא להגביר את הסדר האנושי, שהרבה אנשים תרגישים מה שנקרא,
כולם באים סביבך,
נורמלית
לגמרי. היא מרגישה בתוך תוכה לא נורמלית, יש משהו לא נורמלי בלידה, למה? בגלל המצב של המין האנושי, וצריך צריך מיד להשיב אותה לחברה. נכון. אותו דבר אבל יכול אבל הוא זה גלגל חוזר בעולם, ולולי השחיתה החברה הנושית את דרכה, היו מחזות המוות באים תמיד לפי מצב המטבעי, והראוי שלא תוציא אבלות אותו אחדם, מצבו הבריא, במצב האידיאלי של המין האנושי, אמנם ימותו, אבל בסדר, מתים, כמו שכל אחד מת בסופו של דבר, מגיע לזקנה, הגוף קלה, בסדר, נגמר, אנשים, אם כולם היו מתים זקנים, אז זה נחשב בסדר, חלק משגרת החיים. מחזה המוות של האדם שחי את תכלית שנותיו הטבעיות כראוי לו ומילא את תעודת חיים כראוי מצד צדק מוסר בחיים פרטיים, חי את החיים חיים מלאים, חיי משפחה, חיי עם וחברה, זה היה נראה לא אמור לזעזע את כולם. יש פה צדק כללי, אתה רואה שיש פה המון יצורים וזה נורמלי שיש דור הולך ודור בא וזה חפץ השם, וזה לא היה ראוי להחריד יותר מדי את יצורי האדם ורעיוני לבבו. אלא מה?
למרות שזה חפץ עליון בעולם.
כן. שאנחנו לא היינו אמורים להזדעזע מזה, אלא מה?
למרות שאנחנו לא מבינים בכלל למה זה קורה.
כן, אבל זה דבר שסך הכל היינו יכולים לחיות איתו. אתה רואה שאתה הולך לבית אבל של מישהו שנפטר בסביבה טובה, יש לו נכדים ונינים, אז כולם קצת עצור, אבל אתה לא רואה אנשים שבורים ואנשים בדוקאים והוא לא יודעים מה לעשות, הם לא צריכים בדרך כלל שיקום אחרי זה וכדומה, כי זה דרכו של עולם, אדם חי חיים מלאים, כי משפחה עשה פעל, נגמר הכוחות שלו, לאט לאט הכוחות עזבו, זה תמיד כואב קצת להיפרד, אבל זה דרכו של עולם, זה טבעי. אבל מה שקורה, שהמוות מופיע גם בצורה אחרת, במצב המקולקל, בגלל שאנחנו עושים חטאים, זה גרם לזה שמחזה המוות האנושי הוא תמיד עם מלא פרעות. אנחנו רואים שיש המון מוות בעולם שהוא לא נורמלי, והכל זה בגלל החטאים שלנו. זה מעמד לא טבעי, שהוא בא בגלל השחתה חינוכית של האדם ושל הוריו, וכלל המעמד האנושי שהוא מלא חסרונות, רוחניות וחומריות. והמצב של האבלות נהיה שאבלות באה בהלם ופגישה עם משהו לא נורמלי ויציאה מסדר החיים ואיזה שוק והרגשות רעות, והאבל הוא בכלל האנשים החלשים שעלולים להיות נגועים במעמד רוחני, זה יכול להשפיע על המעמד הרוחני שלהם, וכוחות רוחניים שעלולים לפעול לרעה על רוח חלש, כמו חיידקים, כמו שיצורי החיים האורגניים הקטנים כשהם מזהים חולשה הם תוקפים, כשאדם הוא בחולשה אז כל הווירוסים וכל החיידקים מנצלים את המצב כשיש פצע פתוח. אז יש גם חיידקים רוחניים שתוקפים את האדם דווקא בזמן של הזעזוע, ולכן צריך להגן עליו. איך מגינים עליו? באים לנחם את האבל. מה המטרה של הניחום של האבל? הרי באמת אף אחד לא מתיימר כשהוא בא לאבל לומר שאני עכשיו אעודד אותו ואני אגיד לו זה והוא יתנחם וזהו, מה שאני אגיד לו יקנה את ליבו. לא, עיקר המטרה של זה שהולכים לאבל זה לחבר אותו חזרה לחברה האנושית, שהוא לא ישתקע בבדידות, כי ההשתקעות אחרי הבידוד הוא מצב לא מאוזן באישיות שלו, זה יכול לגרום לו להתאפס לכל מיני דמיונות, לכל מיני מחשבות מוזרות, לכל מיני צדדים לא טובים של החיים. זה יכול להוציא אותו משיווי משקל אישיותי ורוחני. ולכן אנחנו בכוונה עושים תפילות בבית האבל ולימוד ובאים אנשים, לא בשביל לספר לו סיפורים, אין מצווה להגיד לו כל מיני דברים, אלא באים, הוא צריך לדבר. ההלכה היא אומרת שכשבאים לבית אבל, האבל צריך לדבר ראשון, אז הוא חייב לדבר. אם הוא כל הזמן דבר, לא מדברים איתו, אז הוא חייב לדבר, חייב לדבר בני אדם, אז הוא חייב להתייחס, אז הוא חייב להישאר.
הוא אומר שהוא צריך לדבר, הלכה אומרת שהוא צריך לדבר.
לא שהוא צריך, שאסור לדבר לפני שהוא מדבר.
כן.
אז מה שיוצא, באים אליו, אפשר לשתוק. אבל בסוף, מה, אתה שותק, שותק, והוא שותק. אז אם הוא רוצה שיהיה קצת נחמד, סביר, אז הוא חייב לדבר. אז הוא חייב בעצם להתייחס לחברה. אז זה מאלץ אותו לצאת מהבועה שלו ולהתחבר לחברה האנושית. לכן זה לא טוב להרבות בדיבור באוויר. בבית אבל. כן. הגמרא אומרת להפך, כשהולכים לבית אבל, עיקר הדגש זה השתיקה. המנחמים צריכים לשתוק, בעיקר לשתוק. עיקר מי שצריך לדבר זה האבל. כתוב שהרעים של איוב ישבו לידו 7 ימים ושתקו. ככה כתוב. 7 ימים שתקו. לא דיברו.
באמת מה אפשר להגיד?
ומה שזה מכריח את האבל לדבר, בסוף הוא חייב לדבר. הבטח איוב התחיל לדבר. טוב. אז לא צריך לדבר יותר מדי. וגם בסוף מה אומרים? אומרים, המקום ינחם אתכם. מן השמיים תנו. אנחנו לא יודעים מי מישהו מתיימר לומר שהוא יודע לנחם. מה פתאום? אף אחד מאיתנו לא יודע מה זה לנחם. זה שטויות. או המקום ינחם אתכם. השמיים תנו חם. הקדוש ברוך הוא יודע לנחם. אנחנו לא מנחמים. אנחנו באים להכריח במרכאות את האבל להתייחס אל החברה האנושית, לדבר איתה, לפנות אליה. יש אומרים גם תמיד חכם בלילה.
בעצם יש פה איזה מהלך שהוא כאילו מתחיל מחתונה, לידה ומיטה.
כן. תמיד חכם בלילה. גם תמיד חכם, הוא יצא מהממד האנושי הטבעי. למה? לא בגלל שהוא באמת מוזר, בגלל חסרון מצב האנושיות. האנושיות לא מצוגלת עדיין לתת, לספק את כל התביעות החומריות הרוחניות הנימוסיות בדרך שמספיק לכל הכוחות. מצב של המין האנושי הוא כזה שהחברה לא מסוגלת לבטא את עצמה כראוי, והיא מוכרחה עדיין, בגלל חסרון ההשתלמות, לערוך מלחמה אפילו ולגרוע חוק מכוח, כשתרצה להעמיד על נכון כוח אחר, כל דבר בעל חשבון משהו. והחברה האנושית לא מצליחה להכיל בקרבה עדיין את כל הכוחות בשיאה. ואם כוח רוחני מאוד חזק רוצה להופיע, אז זה יבוא על חשבון משהו בחיים האנושיים כרגע. ותמיד חכם שהוגה דעות, והוא יש לו מסות נפש לא מורגלות ברוב החברה, אז הממד הרוח שלו הוא נוטה לחולשה, ולא להשפעה של חולשה, בגלל דמיונות מבעיתים הבאים לרגלי חיסרון סדר טבעי, מלא חרונות. אין לו חברה בעצם, כי החברה לא איתו, אז בעצם הוא קצת בודד בעולם הרוחני שלו, בשאיפות שלו. החברה לא מספקת לו את התמיכה המספקת, ואז הוא יוצא מהסדר, מה שלא נמצא כאן בהמון הבלתי חושב הרבה. ביום, כשתמיד חכם מסתובב ביום, האור מסביע את חושי החכם ברוב צהלה. סך הכל הוא מסתכל בעולם, נפגש עם הטבע, יש הרגשה של נועם חיים כלליים, יותר ממה שמרגיש שאני בדעת. זה סך הכל המפגש עם החיים הרחבים מוסיף בנפשו של החכם אומץ, וזה מחזיר לו את הטבע ואת חוזק הרוח. אבל בלילה יותר זמן של מחשבות בלי למפגש עם החיים, למפגש עם המציאות. הוא לא מצביע את עינו השואפת לעוד היקום כולו. ואז תמיד חכם יותר עלול מצד רוחו המלאה למסע רעיונות. דווקא בלילה פתאום יש המון מחשבות, ואדם מסתכל, לא חשבון נפש, שיכול להשתקע, כי הוא רואה גם אורות וגם צללים וגם יש דמיונות ויש ציורים בלתי טבעיים, אז המזיקים תופסים אותו כמו כל אחד, כמו חוק כל עוזב מערכתו הטבעית, הוא עלול להיות נפגע מתגרת הרעיון. ולכן צריך דווקא צירוף לחברה, דווקא בלילה תמיד חכם אסור לו להיות לבד, צריך חברה של רעות כדי להעמיד אותו על מעמד טבע של הלך הנפש האנושית על פי אורחה ראוי לה, כאשר עשה אלוקים את האדם. Oh.
אז תמיד חכם זה רק בלילה וכל השאר זה גם לילה וגם יום.
נכון. טוב, שבת שלום, שרות טובות והצלחה.